ערב טוב, שבוע טוב. בשורות טובות אחרי סוף שבוע שבו זכינו לראות את התצפיתניות חוזרות לחק משפחתן והלב של כולנו גאה, והלוואי והלוואי שגם בשבועות הקרובים נזכה לעוד מראות כאלו. ואנחנו כאן בתחשבו טוב כמדי יום ראשון, שעה תמימה שאנחנו מקדישים לשיח עם ועל אנשים שיש ביכולתם לעורר בנו השראה, לשפר לנו את החשיבה לחשיבה חיובית שלטעמנו היא גם הרבה יותר אפקטיבית. אנחנו תמיד תמיד שמחים לשים זרקור על כאלה שעושים למען האחרים, וכמדי שבוע המתחתנו מלאה, ואנחנו לא נתחיל את השעה הזו לפני שנודה למי שמאפשר אותה. אסף נבו עורך ומפיק אותנו, אריק בן דוד שיושב כאן לצידי, ושקד וולפין אחראים על השידור, וגיא רביב הוא עורך הדיגיטל שלנו. ואנחנו נפתח את השעה עם שלומית אוחיון שנצר, מנחה ומרצה בתחומי מנהיגות, מגדר, בינוי קהילה. ערב טוב לך שלומית, ותודה רבה שאת איתנו.
ערב טוב יהודית, ותודה שהזמנתם אותי.
בשמחה רבה, ואנחנו ממש נשמח לשמוע על פרויקט שקראת לו נשים טובות, מלשון לטוות, תתווו-וו-תף, אגב שזה גם נשים טובות תרתי משמע. ובמסגרת העיסוק במגדר והרצון לחשוף, לגלות, לשים פנס על נשים שהן בהחלט מודל ולא תמיד זוכות לתהודה ולבמה, אז את בוחרת לספר את סיפורן. אז אולי נתחיל מהשאלה של איך הגעת לפרויקט הזה?
שאלה מקסימה. אני חושבת שבעקבות איזושהי הכשרה שנכחתי בה, התחלתי להסתכל על המציאות בעיניים קצת שונות. בשלב מסוים, אני אמא לחמישה ילדים, מתוכם שלוש בנות, הבנתי שלא רק המציאות של הבנות שלי מרוצפת בתקרות זכוכית, אלא בעיקר החלומות שלהם. ולמה זה? כי נערות ונשים לא יכולות לחלום להיות משהו שהן לא רואות. ולצערי, במדינה שאנחנו נמצאים בה, הן רואות פחות, הן רואות בצורה מצומצמת. ואם הן רואות פחות, אז גם לא באמת קיימת להן בחירה. הרבה פעמים שאני שואלת נערות ונשים מה הן רוצות, בעיקר נערות, מה הן רוצות להיות שהן יהיו גדולות, אני לא יודעת למה, אבל הסיפור של מעצבת פנים הפך להיות מאוד משמעותי. עכשיו, מעצבת פנים זה מקצוע מעולה, וזו גם בחירה מעולה, אבל כל זמן שהיא בחירה. ואני טוענת שהיום באמת באמת אין להם בחירה, כי אם הם לא מכירות את כל האפשרויות, אז הם לא באמת יכולות לבחור.
ואז את יוצאת למסע.
בדיוק, כשהבנתי את הסיטואציה הזאת, החלטתי שאני צריכה להביא לבנות שלי את הסיפורים שירחיבו להם את הרעיונות לגבי דברים שהן עוד יכולות להיות בחייהן. כי הן יכולות להיות מעצבות פנים, אבל הן גם יכולות להיות סיוון יערי ששינתה את החיים של 4 מיליון בני אדם ביבשת אפריקה. הן יכולות לעשות דברים גדולים.
אז בואי נדבר רגע על אנשים, בסדר? ברשותך, בואי ניתן לכל אחת את הכבוד. אז את יכולה לספר על 4 או 5 נשים שפגשת, ומה למדת מכל אחת מהן שאנחנו רוצות להדהד?
אז ככה, כמו שאמרת, באמת אני הרגשתי ככה עם כל סיפור שנחשפתי אליו, ודרך אגב חשוב להזכיר שכל הנשים שאני מביאה בערכות שלי הן רק נשים ישראליות. זאת אומרת, היה חשוב לי מאוד להביא נשים ישראליות.
אוקיי.
ועם כל אישה שככה נחשפתי לסיפור שלה, הרגשתי איך אני בעצמי גדלה, וזה משפיע ממש על חיי. ואולי האישה הראשונה שנתקלתי בסיפור שלה והרגשתי שזה משפיע על חיי, קוראים לה מרים רוט. ואת מרים רוט כמעט כולם מכירים, כיוון שיש לכולנו את הקלאסיקות של הספרים שלה בבית. מעשה בחמישה בלונים, תירס חם, הבית של יעל וכו'. אבל מעט מאוד אנשים יודעים שאת הספר הראשון שלה, מעשה בחמישה בלונים, היא כתבה בגיל 65. ורק שנתיים אחר כך, בגיל 67, את תירס חם, ובגיל 68, את הבית של יעל. וכשאני קוראת את הסיפור של מרים רוט, אני מבינה שאף פעם לא מאוחר, שאם ניתנה לך משאלת לב, היא תחזור ותשוב ותקרא לך עד שאת תכבדי אותה. ובאותו זמן זה פוגש אותי באיזושהי צומת שיש לי משאלת לב, ואני אומרת לעצמי שזה מאוחר לי להגשים אותה. אבל במפגש הזה עם מרים רוט, אני מתחילה להרהר ולשקול בשוב. יפה. וכך כל סיפור כמעט שאני פוגשת אז בדרך מניע בי משהו.
כן, אז חוץ ממרים רוט, את יכולה לספר על עוד?
בטח, יש המון. כשאני פוגשת את הסיפור של אליס מילר, שכולן מכירות אותו, כי למעשה היא שינתה לא רק את המציאות של תפקידים של נשים בצבא, אלא גם של עיסוקים אזרחיים אפילו, ובמידה מסוימת היא שינתה אפילו את החברה. אז כולם מכירים את אליס מילר כמי שהגישה את הבגץ, ובזכותה נפתח קורס הטייס גם לנשים. אבל מעט מאוד אנשים גם יודעים מה הסיבה שמראש היא יצאה לקורס טייס. זה היה לפני לחלום שלה בכלל היה להיות אסטרונאוטית. ובגיל 16 היא כותבת מכתב לנאסה ושואלת אותם, היא אומרת להם, אני רוצה להיות אסטרונאוטית, מה אני צריכה לעשות כדי להיות אסטרונאוטית? אז נאסה משיבים לה ואומרים לה, צריכה גרין קארד ואלף שעות טיסה במטוס קרב. אז היא אומרת, אוקיי, גרין קארד, אני יודעת איך אני אביא, אני אתחתן פקטיבית ואביא גרין קארד בארצות הברית, אבל אלף שעות טיסה במטוס קרב, מאיפה אני אביא? אני צריכה להתקבל לקורס טייס. כן. והסיפור של אליס מילר, אני מבינה, שזה מדהים בעיניי, כמה ילדים בני 16 כותבים מכתבים לנאסה, כן. שאם את רוצה לשנות את המציאות שלך, אם את רוצה שדברים יקרו לך, את צריכה להיות פרואקטיבית כדי לגרום לחיים לקרות, כדי לחולל אותם. אי אפשר לרצות דברים ולחכות שהם יקרו לך. ואליס מילר ממש מחוללת את חייה כשהיא מתחילה בגיל 16 לשאול את נאסה, אוקיי, אם זה מה שאני רוצה, אז מה צריך לעשות? שזה מקסים.
כן, ועוד סיפור אחד.
עוד סיפור.
כן.
תראי, אחד הסיפורים בעיניי הכי, אולי אני אזכיר שתי דמויות, אני לא אעריך בשתיהן, אבל בעיניי דמויות מאוד משמעותיות, יש הרבה מאוד דמויות, אבל אחת מהן זו סיוון יערי, שהיא אישה מדהימה בכל קנה מידה, ואני לא יודעת איך יש עדיין אנשים שלא מכירים את שמה, בת למשפחת מאגרים שמגיעה לארץ, הוריה לא מוצאים עבודה, חוזרים לצרפת, היא נשארת, עושה צבא, בסוף היא חוזרת לחול, היא חוזרת לכאן להתגייס, ובסוף השירות הצבאי רוצה להישאר כאן, אז היא מחפשת עבודה, מתקבלת לחברת הג'ינסים ג'ורדש, ושולחים אותה לעשות בקרת איכות במפעל בטנזניה, מפעל של הג'ינסים, כיוון שהיא דוברת צרפתית שפת אם. כשהיא מגיעה למפעל בטנזניה, אחד הימים היא נקלט למרפאה, והיא רואה שם ילדים חולים, והיא שואלת למה לא מטפלים בהם, והם אומרים לה שאין להם תרופות, אז היא שואלת למה אין תרופות, אז הם אומרים לה שאין מקררים, אז היא שואלת למה אין מקררים, אז מסבירים לה שאין חשמל. האירוע הזה הופך לאירוע מכונן בחייה, ואני אקצר את כל הסיפור, היא הולכת ללמוד אנרגיה מתחדשת, בגיל 20 וכלום, היא וכמה סטודנטים הולכים, עושים כסף, קונים קולטי חשמל, כי היא יודעת שבמדינת ישראל, מאז קום המדינה, אנחנו יודעים, יש על כל בניין קולטי שמש, והיום יש טכנולוגיה שהופך, יודעת להפוך את זה לאנרגיה. היא מתקינה על המרפאה, מחברת אותם לחשמל, וקורא סיפור מדהים. וכך היא עוברת כפר-כפר, מתחילה לחבר אותם לחשמל, כשמאוחר יותר היא מגלה שהבעיה האמיתית שם זה בכלל מים, שאין להם מים נקיים. ומאותו הרגע היא עוברת בכפרים, היא מבצעת קידוחי קרקע, היא מגלה שהם יושבים על הגביסר מים, ואז היא עוברת כפר-כפר, מחברת אותם לחשמל, מחברת משאבת מים, והביאה למעשה חיים חדשים ליבשת שעננת מוות ריחפה מעליה. מאז הפרויקט שלה, יש לה עמותה שנקראת Innovation Africa, היא חיברה למעלה מ-4 מיליון בני אדם ביבשת אפריקה למים וחשמל, שזה מטורף בכל קנה מידה, ואני ממליצה לכל מי ששומע או שומעת אותנו, לצפות, לרשום סיוון יערי ביוטיוב, כי יש סרטים מאוד מאוד מרגשים של הפעילות שלה.
יפה.
אז זו סיוון יערי.
יפה. אני יכולתי לשמוע אותך עוד שעה ארוכה, רק תאמרי מי שמתעניין בכל הסיפורים הללו יכול למצוא אותם?
כן, אני גם מעבירה הרצאות וסדנאות, וכמובן יש את ערכת הקלפים עם כל הנשים הישראליות, נשים טובות, ואם תכתבו בגוגל נשים טובות עם ת' שלוש פעמים וו ות', אתן תגענה או אתם תגיעו לסיפורים האלה, באמת יש מגוון עשיר של סיפורים שככה מרחיב את הרעיונות.
שלומית אוחיון שנצר, מנחה ומרצה ובעיקר, חושפת אור גדול של הרבה מאוד סיפורים אישיים שאפשר לקבל מהם גם השראה וגם רעיונות. אז תודה רבה רבה ושיהיה שבוע מבורך.
תודה רבה על הזמן שהקדש לזה ושיהיה שבוע נפלא ומבורך.
אמן, תודה.
תודה, ביי.
ועכשיו, מעניין לעניין, כמעט באותו עניין, אנחנו מבקשים לדבר עם עדי רובינשטיין, עוצר מוזיאון הספורט היהודי העולמי ותנועת מכבי העולמית. ערב טוב, עדי.
ערב טוב.
ותודה רבה שאתה איתנו. אז מחר, ה-27 בינואר, יצוין יום הזיכרון הבינלאומי לשואה, ו-80 שנים לשחרור מחנה השמדה אושוויץ בירקנאו, שהפך לסמל של שואת יהודי אירופה. במוזיאון יערכו מיצג והרצאה במוזיאון הספורט היהודי, יערכו מיצג והרצאה על סיפורה מעורר ההשראה של אגן סקלטי. אז בבקשה.
כן, למעשה אחד הדברים החדשים, למשל לקרוא לזה ככה, שאנחנו רואים כשאנחנו מציינים את ימי השואה, בין אם אלו יום השואה המקומי שלנו, ובין אם זה יום השואה הבינלאומי, יותר ויותר אנחנו רואים התייחסות לספורט. בדרך כלל השואה לא נתפסת כמשהו שמקושר באופן אוטומטי עם ספורט, ובטח לא הזיכרון של השואה. ובשנים האחרונות אנחנו רואים שהרבה דיסציפלינות אקדמיות, לדוגמה, מאוד מחברות את הספורט לסיפור הזה. זאת אומרת, מגלים שהיו ליגות של כדורגל בגטאות, וקרבות אגרוף במחנות ההשמדה.
כן.
ולפני כחודש ימים הלכה לעולמה אגנס קלטי, שהייתה הספורטאית היהודית, היהודיה המאותרת ביותר בכל הזמנים. היא נפטרה בגיל שבוע לפני יום הולדת 104. ואחד הסיפורים הלא ידועים בעבר שלה היה שהיא למעשה ניצולת שואה. היא שרדה את מלחמת העולם השנייה תחת זהות בדויה, תחת השם יואש פירושקי, חפרה תעלות כדי שאפשר יהיה לקבור בהן יהודים ויהודיות, וכך למעשה היא שרדה, ויצאה משם כדי להפוך למתעמלת הגדולה ביותר בכל הזמנים, עד תחילת שנות ה-2000, ולמעשה המתעמלת היהודיה הגדולה בכל הזמנים, והספורטאית היהודיה והמאותרת ביותר בכל הזמנים.
ואחד הדברים שאתם מספרים במסגרת הסיפור, זה הזיקה הזאת, או הקשר, או ה... עובדות המרגשות שצצות מהקשר בין יום השואה לבין תחום הספורט, אותם ספורטאים יהודים בשואה, הסיפור של ההישרדות שלהם וגם אחר כך ההתמדה וההצלחה. אז מה אתה יכול להגיד על זה?
אנחנו יכולים לראות שלמעשה, אם אנחנו לוקחים לדוגמה את המתגרפים היהודים, כשהמתאגרפים היהודים הללו מגיעים למחנות ההשמדה, מזהים אותם. מה שהיום אנחנו קוראים להם סלבס, והעובדה שמזהים אותם מצד אחד מקנה להם עוד חיים, נקרא לזה ככה, כי הם לא הולכים ישר לתאי הגזים, אך מאידך הם נאלצים להתאגרף כדי להישאר בחיים וכדי לקבל אוכל. וכשאני פוגש אנשים צעירים, תלמידים, סטודנטים, אני אומר להם, תדמיינו לעצמכם שהספורטאים הגדולים ביותר בעולם, אני יודע, ליונל מסי, היה עומד לידכם בתור לאוכל במחנה השמדה. כיצד הייתם מגיבים? עכשיו, במשך שנים, מדינות רבות עשו הכל כדי להסתיר את הקשר שלהן הספורטיבי לאותה מכונה נאצית, לדוגמה, מועדון הכדורגל ביירן מינכן, שמי שהפך אותו למועדון מהגדולים ביותר בעולם, היה יהודי בשם קורט לנדאואר. ועד אמצע שנות ה-90 של המאה הקודמת, הסיפור הזה לא סופר בגרמניה. אם היית פותחת ספר היסטוריה של ביירן מינכן, היית רואה שבשנות המלחמה יש דפים ריקים. כאילו לא התרחש שם דבר ולא חצי דבר. ודווקא האוהדים, דווקא הציבור של האוהדים הגרמנים, דרש לדעת מה בדיוק קרה בשנים הללו. ושם הם ראו כיצד בעצם הבעלים של הקבוצה לא עשה מה שצריך לעשות בשביל להציל את האיש הלכם, שהפך את המועדון שלו להיות כל כך גדול. ובאמת, זה רק על קצה המזלג את סיפורים הללו.
אתה יכול לדבר קצת על תנועת מכבי באותם שנים?
תראי, מכביות לא נערכו כמובן בין השנים 1938 ל-1943. אבל זה לא הפריע לתנועה בעצם לשקר או לרמות במרכאות את הגויים, מה זאת אומרת? הם סיפרו שיש עלייה של יהודים שלא באמת עולים לארץ, אלא הם באים להתחרות במכביות, עכשיו לא הייתה מכביה. אז הרבה אנשים, נניח,
אתה אומר, מעפילים בחסות הספורט.
מעפילים בחסות הספורט, שבינם לבין ספורט לא היה דבר וחצי דבר, חשוב להגיד את זה, כן? אבל השלטון הבולגרי, לדוגמה, שילח לארץ יהודים, שלכאורה היו אמורים לבוא הנה להתחרות בתחרויות ספורטיביות. אבל זה לא היה המקרה, הם הגיעו הנה כי הם פשוט נמלטו, כן. נמלטו ממה שהבינו שהולך וקורה באירופה.
ואתה יכול להגיד משהו מההיסטוריה על התחדשות המכביות בסיום המלחמה ולקראת הקמתה של המדינה?
כן, לאחר הסיום של המלחמה היה ברור שהספורט הוא כלי שמעצים את החברה. זאת אומרת שצריך את הספורט גם כצורך תרבותי, אבל גם כצורך צבאי. הספורט במדינת ישראל הצעירה ועוד טרם קום המדינה שימש כהכנה בעצם לצבא. כן. אם אנחנו, יהיה לנו ספורטאים צעירים ובריאים, הם יהיו חיילים יותר טובים. העידן של המקצוענות, כפי שאנחנו מכירים אותו כיום, שאף כדורגלן לא הולך לעשות צבא קרבי לצורך הדיון, הוא משהו שמגיע בשלב הרבה יותר מאוחר. תחילה המכביות בעצם הציבו את השאלה.
זה כמו הקורסי הכנה לצהל.
כן, גם המכביות הציבו את השאלה בפני אנשי, בפני היהודים, מי אתם? האם אתם יהודים או שאתם אנשי המקום? בואו למכביה ותחליטו מה אתם. ורובם הגדול, לא כולם, אבל רובם הגדול בחרו להישאר פה בסופו של דבר.
כן. ולסיום, אתה רוצה לספר עוד משהו על אגנס
קלטי? אגנס קלטי, לצערנו הרב, הלכה לעולמה בהונגריה ולא בישראל. הסיבה שהיא הלכה לעולמה בהונגריה ולא בישראל, כי ב-20 השנה האחרונות היא זכתה לכבוד של מלכה בהונגריה, אפילו בישראל, בקושי אנשים הכירו את הסיפור שלה. רק כדי לסבר את האוזן, ביום הולדת 100 שלה, ברכו אותה בשידור חי בטלוויזיה ההונגרית שני אנשים. הראשון היה ראש הממשלה בנימין נתניהו של מדינת ישראל, כן. והשני היה ויקטור אורבן, ראש הממשלה ההונגרית. והם שניהם ברכו אותה במשך 5 דקות. עכשיו, בארץ אף אחד בכלל לא ידע שהיא פתמאה.
כן.
ואני חושב שזה ההבדל, כי אגנס קלטי המציאה פה את התעמלות המכשירים. אבל לצערנו, כמו הרבה פעמים שקורה במדינה שלנו, אין לנו מספיק מסורת ומספיק יכולת לכבד את אותם חלוצים בתחום הספורטיבי, ואולי לפעמים גם בתחום התרבותי באופן כללי.
ומה הקשר שלה למכביות ולמכבי?
היא השתתפה כמובן במכביות, ומעבר לכך, אחרי המכביה שהשתתפה בה, היא הרי ברחה לאוסטרליה, כדי לשרוד כן. את המהפכה הקומוניסטית בהונגריה. לא מספיק שהיא שרדה את השואה, הייתה גם המהפכה הקומוניסטית. ואז כשהיא הגיעה לכאן, בתחילת שנות ה-60, היא בעצם נשארה כאן כדי להקים בווינגט את ההתעמלות, כפי שאנחנו מכירים אותה כיום.
היום.
הייתה מדינה צעירה ללא מכשירים, כן. ללא ציוד מתאים, והיא נחשבת למלכה האם של התעמלות המכשירים בישראל.
עדי רובינשטיין, יכולתי לשחוח איתך עוד ארוכות באמת, ולשמוע את הסיפורים הללו ואת הקשר הזה בין ספורט לבין היכולת לשרוד ולנצח את הכל ממש. אז תודה רבה ששיתפת, ושיהיה שבוע מבורך.
אמן ואמן, וערב טוב. ביי ביי.
ערב טוב.
שלי ארץ נוי אביונה למלכה אין בית למלך אין כתר ושבעה ימים אביב בשנה וסגריר וגשמים כל היתר אך שבעה ימים הורדים פורחים ושבעה ימים
ועכשיו אנחנו בפינתנו, היו ועודם, אנחנו ממש היום תוכנית עם הרבה מאוד נוסטלגיה, ונוסטלגיה שמעוררת בנו רגשות של געגועים ושל הכרת טוב ותודה, והפעם אנחנו רוצים לדבר על עליה גולדברג. עליה גולדברג שהלכה לעולמה ב-15 בינואר 1970, היא הייתה משוררת, מהמשוררות העבריות הידועות והחשובות ביותר, סופרת ילדים ומבוגרים, מתרגמת מחזאית ועוד ועוד ועוד. ואנחנו מבקשים לדבר עליה עם דוקטור אבי אלון, חוקר ומרצה על שירה. ערב טוב אבי ותודה רבה שאתה איתנו.
ערב טוב יהודית, תודה שאת מערכת אותי בתוכניתך, שלום.
שלום וברכה. לאה גולדברג, אז אם אתה יכול, אתה יודע, זה הרי עולם כל כך עשיר וכל כך הרבה פנים, וכזה עומק שאני חושבת על זה, בסוף מניין שנותיה לא היה מאוד גדול, אבל היצירה שלה נראה שהיא יכולה למלא חיים של הרבה מאוד אנשים. אז מה, אולי נתחיל קצת עם סיפור חייה לפני שנדבר על יצירתה?
אז כן, קודם כל זה נכון, המשוררת הקודמת שהייתה לשירה העברית זאת רחל. רחל הייתה המשוררת הראשונה, אלפי שנים כותבים שירה, שיר השירים, שירת ספרד, אבל זה רק גברים.
כן.
ובפעם הראשונה רחל מתחילה בשנות ה-20 לכתוב שירה, והיא נפטרה ב-34, ולאה גולדברג, שאנחנו עליה מדברים, היא המשוררת כביכול שנכנסה לנעליה של רחל, אבל היא עשתה הרבה הרבה מעבר, זה מה שנקרא אימפריה ספרותית של אדם אחד, יש לזה מעט דוגמאות בעולם של אישה שעוסקת בשירת ילדים, בשירת מבוגרים, בתרגומים, בפרופסור לספרות, ובמחקר, ומחזות, ובאמת היקף יצירה אדיר, שמשפיע על התרבות העברית בצורה כל כך משמעותית, זאת אישה באמת מעבר לה, נכך שהיא בן אדם מרתק ואוהב ילדים ואוהב אדם, פשוט ההיקף הספרותי שלה הוא בלתי נתפס. וכן, היא נולדה בקובנה, ואת ככה השמעת את השיר מכורה שלי, שיצר הרבה ויכוחים, האם השיר מכורה שלי, ארץ נוי אביונה, יפה ועניה, האם זה על קובנה, או האם זה על ישראל, זה לא כל כך ברור, כי יש לה...
אולי גם וגם.
כן, נכון, נכון, שתי מולדות בעצם היו ללאה גולדברג, המולדת האמיתית והמולדת של הנפש, אז זה נכון שהיא נולדה בקובנה, ואחרי תואר ראשון, ממשפחה יהודית כמובן, אברהם וצילה, בת יחידה, והיא ממשיכה לתואר שני בגרמניה, רוצה לכבוש את העולם, ברלין, 1930, שלוש שנים לפני שהיטלר מתמנה לקנצלר גרמניה, מי היה מאמין, היא לא האמינה שכך יהיו פני הדברים, ובאמת כשהמצב נעשה גרוע בגרמניה, היא מסיימת כבר דוקטורט, ומגיעה לארץ ב-1935.
שצריך לומר שבאותה תקופה, לא הרבה יהודים הסכימו להקשיב לכל האותות הללו.
זה נכון, זה נכון, אבל אצלה, במקרה שלה, זה נוצר לחץ של המפקד, שיצר צבא של משוררים שנלחמים בביאליק, קוראים למפקד הזה, זה אברהם שלונסקי, הוא מאגד סביבו את אלכסנדר פן בשנות ה-30, אלתרמן שלומד אגרונומיה, והוא מנסה למשוך אותו אליו, בשביל ליצור איזושהי שירה חדשה בארץ, שירה מודרניסטית, אוניברסלית, וצריך גם איזשהו ציר נשי. אז אברהם שלונסקי עוזר לה בסרטיפיקט ומשכנע אותה, ואפילו ספר ראשון על חשבון הבית, הספר הבכורה שלה, הביקורי, וכך היא מגיעה לארץ.
כשהמשימה היא להתמודד עם ביאליק, מה שנקרא, מאז זה לא השתנה, כן.
כל דור מנסה, את יודעת, זה בעיקר הגברים, הם תמיד במאבקים כאלה, לכבוש את זה ולהפיל את המלך הקודם. יבוא אחר כך נתן זך ויעשה להם מה שהם עשו לביאליק. למרות שגולדברג היא לא כל כך, היא תמיד העריכה את הדור הקודם, לא היה לה עניין בריבים מיותרים.
ואז היא מגיעה לארץ, בעצם היא מגיעה בגפה?
היא מגיעה לבד, די מהר אמא שלה מצטרפת אליה, ואבא שלה נשאר שם, אבא שלה למעשה במלחמת העולם הראשונה, הוא התערער נפשית בגלל כל מיני התעללויות פסיכוטיות שערכו בו החיילים הליטאים בשובה מרוסיה לארץ. והיא באה עם אמא שלה והיא תחיה איתה בעצם מתל אביב ואחר כך ירושלים. בשנות ה-50 היא תעבור לירושלים להיות פרופסור באוניברסיטה העברית, ואמא שלה בעצם חיה איתה. אמא שלה האמת המשיכה יותר מעשור אחריה. והנה עוד הישג מדהים של לאה גולדברג שלא נתפס. את יודעת, פרץ הלחנים של שירי משוררים מתחיל ב-1970, עם יצחק ליבני וכן הלאה, ולאה גולדברג נפטרה, כפי שציין, בגיל 59, ב-1970. עכשיו, המשוררת אולי המלחנת ביותר בארץ, ויש כאלה גם אומרים בעולם, למה? שירי משוררים זה אופנה ישראלית מאוד. זה משהו שהוא, פיוטים שהולחנו פעם, וזה מאוד מאוד אופייני לתרבות הישראלית, לקחת שירי משוררים בשנות ה-30 וה-40, ולהלחין אותם. יש כמה סוכנים שעשו את זה, נעמי שמר, אריק איינשטיין, יהודית רביץ, ומה שמדהים, שמעל 400 לחנים לשירים שלה, והיא שמעה מעט, היא שמעה את פזמון להקינטון, זה עוד היה בחייה, כן? לילה כן. לילה מסתכלת הלבנה, אבל את מה שהשמעת למשל בפתיח, מכורה שלי, היא לא שמעה מעולם את הלחן הזה, או את האומנם עוד יבואו ימים, אבל היא שמעה את זה בלב, היא הייתה משוררת שיש לה משקל וחריזה, הדור האחרון של המשקל והחריזה אפשר להגיד, עד שיבוא נתן זך ויגיד חריזה זה לילדים, מדברים בשפת היומיום וללא חרוזים.
וואו, ובאמת היכולת הזאת להיות מאוד מאוד משמעותי ובהרבה מאוד רבדים, גם למבוגרים וגם לילדים, רק נזכיר שהיא כתבה את דירה להזכיר המפוזר מכפר הזר, מה עושות הילות ועוד ועוד, שורה ארוכה של פזמונים ושל שירים וספרים, וכמובן כל העושר בשירה למבוגרים. כמה דוגמאות כאלה יש?
את צודקת, יונה וולך, זלדה, רחל, דליה רביקוביץ' היו משוררות, פרסמו 200-250 שירים בחייהן, וזו הייתה היצירה שלהם, יצירה נפלאה, אני חלילה לא עושה השוואות, אבל לאה גולדברג לעומתן, זה בצורה אינטנסיבית, גם שירת ילדים וגם שירת מבוגרים וסיפורי ילדים, וזה סופרת אשת מילה בעצם בכל רמה חבריה, אמא שלה אפשרה לה את כל זה, היא עשתה את הכל על מנת שהבת תעסוק רק בזה, אמא שלה בגאווה כתבה על המצבה שלה כשהיא נפטרה, אמא שלה גולדברג, ובאמת הייתה גאה שתפקיד חייה זה לאפשר לה את כל היצירה הזאת, וכן, ב-1935 לאה גולדברג מגיעה לארץ, היא מתחילה לעבוד בעיתון דבר ודבר לילדים. כבר אז מזהים שיש לה כישרון לילדים, והנה דוגמה, 1938, שהיא בת 27, היא כותבת את סליחות, באת אליי, תנאי לפקוח, וגופך לי מבט וחלון וראי, ובאותה שנה בדיוק, את ערב מול הגילן. הגילנות כל כך כבדים, כופס הפרי את הבדים, שיר אחד זה שיר תשוקה לגבר, כן? ולמדתי שם לכל ריס וציפורן ולכל שערה בבשר החשוף. כך היא כותבת בסליחות, פעם ראשונה שמשוררת כותבת תשוקת בשר, תשוקת גוף. מצד שני, הרוח הזה של ישוב תלה אל חיק האם, ישכב בדיר וירדם, היה לה לב, כן. גם לב בוגר וגם לב ילדותי.
ממש, והיא מעולם לא בנתה משפחה, זאת אומרת, הדבר הזה מקבל עוד משנה תוקף, נוכח העובדה שהיא מדברת את שפת הילדים מבלי שהיו לילדים שלה.
מעניין, נכון? לפעמים אומרים, אדם שצריך, שעוסק בטיפול בילדים, חייב לטעום מטעם ההורות, אז הנה, מוכיחה שהיא מבינה את עולמם של הילדים כל כך טוב, ואת יודעת, הייתי בארכיון שלה, אני גדלתי בחולון, וכל כך ריגש אותי לראות פתאום מכתב שהיא כותבת לתלמידים בחולון, ולנעמה מורתם, ברכת תודה בחרוזים, לנעמה וכיתתה, לפרחחים העליזים, משהו כזה, אני לא זוכר בדיוק, אני מציג את זה בהרצאות שלי, ועמיחי, אלתרמן, קיבלו מכתבים מילדים, אבל לא תמיד היה להם פנאי לענות, וכל מכתב ינתה לכל ילד, לכל כיתה, ועוד בחריזה שהייתה משקיעה, שיר חד פעמי, אתה יודע, שיר שרק חוקרים כמוני יבואו ויקראו אותו. אז בעניין הזה באמת זה מדהים. ולגבי זה שלא יהיו לילדים, אני חושב כחוקר, באותה תקופה פטריארכלית, גם רחל זה ככה, אבל אצל לאה גולדברג זה או-או. כלומר, זה או לגדל ילדים, צהרונים, להכין קציצות, וכל מה שאומר להיות אימא, או להקדיש את חייה לספרות. ואמרו לה כולם, המורים וההורים, שאת מכוננת ואת אחת בדור, וקשיבי, כשאדם מקבל תפקיד כזה, לא כל אדם מסתבר, אולי, כן? היום זה קצת יותר מקובל, קצת יותר. לא כל אדם אולי התפקיד שלו זה בתוך מסגרת משפחתית והורות. אני חושב שיש לה המון ילדים ללאה גולדברג.
כן.
שלוש הבנות שלי הן בנות של לאה גולדברג, במובן הזה שהם גדלו על השירים שלה.
לגמרי. דוקטור אבי אלון, תודה רבה רבה על האופן שבו...
תודה לך, תודה לך. לדבר עליה.
כן, לגמרי. תודה רבה רבה.
תודה.
שבאמת שיתפת מידעותיך העשירות כל כך על העולם הזה שיצרה לאה גולדברג עליה שלום.
תודה רבה לך.
תודה ושבוע מבורך.
כל טוב.
ותלכי בו כהלך אתה ומחסוף ומחסוף כף רגלך ילטף בעלי אספסת או שלפי שיבולים ידקרוך ותמתק תקירתה ומטר יסיגך בעדת טיפותה צווארך וראשך רענה ותלכי בשדה הרטות וירחב בך השקט כאור בשולי הענה ונשמת את ריחו של התלם נשום ורגוע וראית את השמש בראי השלולית הזהור ופשוטים ופשוטים הדברים וחיים ומותר בם לנגוע ומותר לאהוב ומותר לא נצרבת בלהט השריפות בדרכים שסמרו מאימה ומדם וביושר לבן שוב תהיה ענבה ונכנעת כאחד הדשאים כאחד האדם את תלכי בשדה לבדך לא נצרבת בלהט השריפות בדרכים שסמרו מאימה ומדם וביושר לבן שוב תהיה ענבה ונכנעת כאחד הדשאים כאחד האדם
ועכשיו אנחנו עם דבורה שרר, יועץ התקשורת בתחום הבריאות, שמדי שבוע מביאה חדשות טובות, ואנחנו גם ביחד עם ורד כהן, מנהלת האחיות במחלקת אם ילוד במרכז הרפואי קרמל, ואנחנו נדבר עם שתי הגברות הנכבדות הללו, על כוחה של תקשורת חיובית. מחקר פורץ דרך שמתקיים בבית החולים קרמל. ערב טוב דבורה.
אלן, אני רק שומעת את הפתיח שלך, אני מחייכת. אני עוד לא מתחילה לדבר, אני מאזינה ואני מחייכת.
אוי, את נהדרת. וורד, ערב טוב.
היי, ערב טוב לשתכן, וכמובן לכל המאזינים שלכם.
היי, וורד. אז היום אנחנו, נעים מאוד, אנחנו היום נפתח על ונספר על מחקר חדש, אני באופן אישי מאוד מאמינה בנושא הזה גם בלי מחקר. זה מחקר חדש ומעורר השראה, שהוא נערך במרכז הרפואי קרמל, בשיתוף אוניברסיטת חיפה, והמרכז הרפואי זיו, שהוא חושף את ההשפעה המדהימה של תקשורת חיובית על הפחתת הכאב של מטופלים, ואת הממצאים ורד תגיד, אבל הם מראים כי אמירות חיוביות של צוותים רפואיים במהלך מתן תרופות לשיקוך כאבים, הכפילו את יעילות הטיפול והפחיתו באופן משמעותי את הצורך במנות נוספות של משככי כאבים.
אז קודם כל זה ממש מעורר סקרנות, וזה ממש. בדיוק המקום לפנות לורד, ובהתחלה לשאול מאין נולד ואיך נולד הרעיון של המחקר, לפני שגם ניכנס לפרטיו.
בוודאי, בשמחה. בעצם המחקר חשוב לי לתת, שהוא נעשה במסגרת הלימודי התזה שלי, בתואר השני, ומבחינת רקע קצר, אז קודם כל אנחנו יודעים שכאב זה בעצם הסיבה השכיחה ביותר, שבגינה בעצם מטופלים פונים בכלל לטיפול רפואי, ואם אני קצת אתעכב על ניתוחים קיסריים, היות ואני באמת מנהלת האחיות במחלקת המיילדות, שזה יולדות וילודים במרכז רפואי כרמל, אז ניתוחים קיסריים זה בעצם ההליך הכירורגי הנפוץ ביותר לעולם, בעולם. והאינטרס בעצם שלי ושלנו כמטפלים, זה באמת לנהל באופן הכי אופטימלי שאפשר את הכאב שאחרי ניתוח קיסרי, כי בעצם אנחנו רוצים להביא את הנשים הללו למקסימום ניידות, ולהחזיר אותן לתפקוד מלא כמה שיותר מהר.
ואז אתם, יש קבוצה של 80 נשים, ועוד 100 מטופלים בזיו, נכון. 80 במרכז כרמל, שמה אתם עושים איתם?
נכון, אז אני רק אשלים ואני אגיד, שבעצם ידוע לא מעכשיו, שתקשורת ואינטראקציה, בין מטפלים למטופלים, בעצם יכולה לשפר פלאים את תוצאות הטיפול.
אוקיי.
אבל זה בעצם עדיין לא אומץ בפרקטיקה, מבחינת בקליניקה. אז בעצם המטרה שלנו הייתה, זה להעריך את ההשפעות של המילה הטובה, מה שנקרא, ושל המידע החיובי, שבא לידי ביטוי ככה, בקרב נשים אחרי ניתוח קיסרי. במרכז רפואי כרמל אנחנו בדקנו את זה בקרב 80 נשים, ובזיו אנחנו עשינו בדיוק את אותו המחקר, אבל שם בדקו את זה במחלקת התאוששות לאחר ניתוח. שם בדקה את הקבוצה לימור איסה, כאשר שתינו עשינו את זה בעצם במסגרת התזה, כשהמנחה שלנו היה פרופסור רועי טרייסטר מאוניברסיטת חיפה. חיפה.
ועכשיו רגע בדיוק. נדבר על
מה עשינו בפועל.
לא, על הממצאים ברשותך.
אוקיי, אז בגדול, כדי להגיע לממצאים, אני חייבת לספר קצת מה עשינו. אנחנו חילקנו בעצם את המטופלות שלנו לשתי קבוצות, אוקיי? הייתה קבוצה של תקשורת מחקר, תקשורת מוגברת, ששם בעצם המטופלות קיבלו מידע חיובי בנוגע לטיפול, והייתה קבוצת תקשורת רגילה, ששם בעצם אנחנו בעצם טיווחנו להם את התרופות, אמרנו להם שמדובר באופטלגין ושאלנו לרגישות. אנחנו מצאנו שהפער בין האומדן כאב הראשון, אוקיי, שעשינו למטופלת, לשני, שהיה בעצם שעה אחרי מתן המשכך כאבים, ממש הכפיל את עצמו. זאת אומרת שבזרוע התקשורת המוגברת, הכאב ירד נמוך יותר פי שתיים מזרוע התקשורת הרגילה, שזה דבר מדהים, ובעצם התוצאות של המחקר מספקות ממש עדויות ישירות לערך המשמעותי של מילה טובה, של תוספת של מידע חיובי על יעילות הטיפול, ובעצם זה מחקר ראשון.
את יכולה לתת דוגמה פרקטית של תקשורת חיובית?
בוודאי, בוודאי. אז קודם כל, לצורך העניין, ברגע שהמטופלת, לראשונה, בפעם הראשונה במחלקה, ביקשה בעצם משכך כאבים, באה ושיתפה אותי, את האחות שלה, שהיא כאובה כרגע. האחות בעצם בחרה מעטפה רנדומלית, אוקיי, שהייתה קופסה גדולה עם המון מעטפות, שבחלקן אין תקשורת מוגבלת, ובחלקן תקשורת רגילה, ובעצם ניגשה למטופלת, מבלי לדעת לאיזה קבוצה היא הולכת להשתייך, שאלה אותה כמה כואב לה מ-1 עד 10, לפני המשכך כאבים, והיולדת בעצם אמרה לה לצורך העניין 7. אוקיי? ואז בעצם האחות ראתה איזה סגנון תקשורת עליה כרגע לתת למטופלת. עכשיו, במידה והיה מטופל בתקשורת מוגברת, היא ממש, אני מצטטת, היא אמרה לה, אני כעת נותנת לך אופטלגין דרך הפה. מהניסיון שלי, זוהי תרופה שמאוד מאוד עוזרת ומפחיתה את הכאב לאחר ניתוח קיסרי. את תרגישי הקלה משמעותית כבר בקרוב. אוקיי? בעצם היא עוררה בה ציפיות לגבי התרופה. ונתנה לה את התרופה, וכעבור שעה בעצם באה ובדקה שוב פעם את האומדן כאב שלה, כמה כואב לה מ-1 עד 10. לעומת זאת, במידה והיה מדובר בתקשורת הרגילה, היא באה ואמרה לה, אני נותנת לך אופטלגין, משכך כאבים, ושאלה אותה אם יש לה רגישות. היא לא היללה ושיפחה את התרופה, ובעצם לא כן. עוררה בה שום ציפייה, אודות התרופה. ומה שראינו בעצם, שהפער בין העומדן כאב הראשון שעשיתי לצורך העניין היה 7, אוקיי? והעומדן כאב השני היה לצורך העניין 3, הפער הוא 4, אז בסגנון תקשורת המוגברת הוא היה פי 2. זאת אומרת שהפחתנו את הכאב בסגנון תקשורת המוגברת פי 2 לעומת התקשורת הרגילה.
ומה את חושבת לאור התוצאות המאוד ברורות הללו? אז מה את חושבת צריך להיות המסר?
אני חושבת שהגיע הזמן לאמץ את השיטה הזו, שהיא באמת כל כך פשוטה, כל כך יעילה, לא דורשת מאיתנו שום משאבים, שום השקעה של כספים או דברים אחרים, באמת כדי לשפר את הכאב ולהקל בעצם על הסבל של כל המטופלים שלנו. אני חושבת שהיא יכולה לבוא לידי ביטוי בכל מחלקה, לא משנה איך, ענף דווקא עם מנותחות.
ואם יורשה לי, אז אני חושבת שבכל תחום בחיים, באמצעות תקשורת חיובית אפשר להביא לתוצאות הרבה יותר אפקטיביות, ולשפר גם את ההרגשה של אנשים. מאיה אנג'לו אמרה פעם שזה לא אני לא זוכרת מה אמרו לי, אבל אני אף פעם לא אשכח איך נתנו לי להרגיש.
וואו, זה בדיוק מה שרציתי להגיד.
כן, אז זה בדיוק העניין.
יונית, אבל זה מאוד נושק לתוכנית שלך, גם תחשבו טוב.
נכון.
כי גם אם אנחנו חושבים טוב, זה ממש משלים את מה שאת אומרת, כי כל הנושא הזה...
דבורה, אין שגרירה טובה ממך לתחשבו טוב. אין.
באמת, זה גם הפלטפורמה שלנו היא מצויה, הפלטפורמה של הפינה ושל התוכנית וורד מה שהיא עשתה, אני רואה את זה גם בחיי היום יום, גם בכל תחומי הרפואה, לאו דווקא במילדות, זה וורד מדברת כי זה התחום שלה,
זה התחום שנוגע לי, נכון, מדברים היום על רומת זה ביום יום.
מדברים היום על פלצבו, את יודעת, נותנים סוכרזיק ואומרים לכם, הכדור הזה צ'יק צ'ק יעבור לכם, וזה עובר להם.
זה לא באמת החומר הפעיל בתרופה, כמו איך שאנחנו מתווכים את זה בעצם, מי שעומד מולנו.
דבורה שרר וורד כהן, תודה רבה רבה על הדברים הללו, ותמשיכו לעשות מחקרים כאלה שבדיוק מאוששים את מה שכולנו מרגישים. אז שיהיה שבוע מבורך.
תודה רבה לכן, ולא לשכוח אף פעם את המילה הטובה.
נכון, תודה רבה.
תודה,
ביי ביי.
ואנחנו הגענו כמעט לסיומה של התוכנית, אבל ממש לא לפני שנדבר עם הרב איתמר חייקין על פרשת השבוע. ערב טוב לך, הרב איתמר חייקין.
ערב טוב.
פרשת השבוע.
פרשת בו?
בו.
בו.
ואמרתי, איך, כן, איך זה מתקשר למציאות שלנו, כן.
אני מתקשר, אז רגע, אולי ככה נרחיק קצת את עדותנו. זכרו לי איזה מסע לפולין, שיצאתי עם בני נוער, יצאתי כמה פעמים, ובאחד הפעמים הצטרף אלינו מנחם סנדובסקי ז"ל, שורד שואה. הגענו לבירקנאו. המדריך שם דיבר ודיבר ודיבר, הסביר כל מיני דברים. אז אמרתי לו, רגע, רגע, אבל יש פה בן אדם שהיה פה. אולי ניתן לו להסביר. והנושא היה נחש שבוע אסירים. ופניתי אל מנחם, ומנחם, על מה חשבתם? ואז מנחם אמר לי, הוא בא מלודג', הגיע לאושוויץ בירקנאו, וברגע שנפתחו הדלתות אחרי המסע הנורא, הם פשוט היו בשוק. הם לא היו מסוגלים לדבר. גם ההפחדה וגם האהבה וגם הטיפול בהלם שעשו להם הנאצים, פשוט נטלו מהם את המילים. הם היו כמו אוטומטים. וזה הזכיר לי את הפרשה שכתוב שהקדוש ברוך הוא ישמע את נעקתם. הם לא מסוגלים לדבר. לא היה טקסט, לא היה מילים, היה רק נעקה, רק כאב. כי יש איזה מצב כזה שפשוט כבר נעלמות המילים. ואז, אתה יודע, זה בפסח, מה אנחנו עושים בעיקר בפסח? עושים את ההגדה, מספרים כל הלילה. פסח זה פה מדבר. באיזשהו מקום, את השחרור מבית האסורים, מהכלא, משעבוד מצרים, ביטא העניין הזה שסוף סוף אפשר לדבר, משהו פה השתחרר. אתה יודע, אז אני ככה ראיתי את הבנות שמשתחררות, וחשבתי על זה שהן סוף סוף יכולות לדבר שוב. הן במשך זמן כל כך ארוך הושתקו. כל מילה שלהן הייתה מסוכנת. ובאיזשהו מקום הן בעיקר היו צריכות לשתוק. וישמע אלוהים את נעקתם. וברגע שהם נחתו פה, אתה ראית איזה פתאום השתחרר פה איזה משהו, שגם אפשר לכולנו לדבר, להקשיב.
לא, אנחנו היינו צריכים לשתוק. והן לדבר. אם יש משהו שצריך באמת לתקן, זה, אמרת את זה כל כך יפה, שהרבה מאוד פעמים אנחנו מדברים בשם האחרים, וכמו שנתת לניצול לדבר, שהוא ידבר, אנחנו לא צריכים לדבר אותם.
נכון. אם אנחנו לא נותנים לה, תדעת מה, לפעמים זה קצת לאנשים שמתעסקים עם תקשורת, הם כל כך ממלאים את החלל במלל, שלא נותנים לנו גם להרגיש את הדברים.
נכון.
להיות בדברים. ויש משהו כזה שרגע צודק כל כך, בוא נשתוק.
אנחנו נשתוק וניתן להם לדבר ונקשיב נכון. רגע. נקשיב אבל אנחנו חבר. כל כך עסוקים, אתה יודע, הרב איתמר חייקין, הרבה מאוד פעמים רוצים לדבר על איזה רגע גדול. ומה הרבה מאוד פעמים אנשים? הם רוצים לספר איפה הם היו ברגע הזה. אבל אנחנו רוצים לדבר על הרגע, לא עליך.
זה כל כך חשוב. אולי בכלל אנחנו באמת צריכים, את יודעת, הרעיון הזה שאת הזיכרון שאנחנו עושים דווקא על ידי דקה של דומיה. אז אולי אנחנו צריכים קצת יותר דומיה על מנת לשמוע את נעקתם של אלו ש... אין להם דיבורים, אין להם מילים. אם אנחנו נשתוק, כמו שאת אומרת, הם יוכלו לדבר. תדעת, אז זה קשר, זה קשר חזק שנדמה לי שאנחנו זקוקים. עת לחשות אומר משלי, ועת לדבר. אני צריך לדעת את המעברים האלה. לא להצמיד מיד מיקרופון לפנים.
לגמרי.
כן.
אז פרשת בו.
אז זה פרשה של יציאה מהשעבוד. שאנחנו מקבלים לה כל כך הרבה... תזכורות מודרניות, ותמיד נדמה לך שהדבר הזה שייך למחלת העבר, לא קשור אלינו. אתה יודעת, אני קראתי שהם צריכים לעשות בשביל האחרים אוכל, היו משועבדות, וראינו מול עינינו מה זה לצאת משעבוד לחירות, ממש. כנראה באיזשהו מקום, משהו בעבר שלנו, הכשיר אותנו כנראה לשנים רבות, שנהיה מסוגלים גם להתמודד עם כל המצבים הקשים שההיסטוריה האנושית מעמידה אותנו. עמים אחרים נשברו. אנחנו מההתחלה התחיל אותנו בקשה, אז לנו אולי טיפול בהלם, אבל מאז פיתחנו גם אולי סוג של חוסן. אז אולי זה גם זה חלק מהסיפור של יציאת מצרים של אז, בימים ההם, אבל גם של הזמן הזה.
כן. אמרת פעם שלכל אחד מאיתנו יש את המצרים שלו, והיכולת הזאת לצאת מנה.
הפעם זה, אני חושב שבוא את המצרים של מישהו אחר.
כן.
דווקא. בוא נשים לב למצרים של מישהו אחר, ונדאג שהוא יצא לחירות, משעבוד לחירות, ומאפלה לאורה. ואת המצרים שלנו נשאיר אולי לשנים נורמליות רגילות.
לגמרי.
יש מצרים גדולה יותר הזנה.
הרב איתמר חייקין, מהמכינה הקדם צבאית רוח השדה, אחזור על עצמי, כרגיל, תענוג, תודה רבה רבה, שיהיה שבוע מבורך ובשורות טובות. אמן. אנחנו הגענו לסיומה של התוכנית, ערך והפיק אותנו אסף נבו, תודה, אחראים על השידור, אריק בן דוד ושקד וולפין, תודה, ותודה לגיא רביב, עורך הדיגיטל. אנחנו כאן נשתמע וגם בשבוע הבא, בעזרת השם, כאן יהודית גריסרו, שיהיה שבוע טוב, רצוף בבשורות טובות ומראות מרחיבי לב, אמן ואמן.